כל העם, אומר להם בין השאר את הציווים על לקחת המשכן. לפני זה התורה מביאה את האיסור של שבת. בשביל מה זה נאמר? למה זה נאמר יחד? אז כתוב וחזל ורשי מביא כדי להזהיר אותם, תדעו לכם, נכון שיש ציווי להקים את המשכן, אבל תדעו שזה לא דוחה את השבת. זאת אומרת, שלא תחשבו שהמשכן הוא כל כך חשוב עד כדי כך שאנחנו נתיר לעבוד בשבת כדי להקים את המשכן. לא, מלאכת המשכן לא דוחה את השבת. אבל
זה לא הלימוד של הלמדת למדת?
גם הלימוד הזה? לא, לא אותו, גם הלימוד הזה. ראשית לומדים מכאן מה אסור בשבת, איזה מלאכות אסורות, כל המלאכות שהיו במשכן, אתה צודק. אבל אני שומע מכאן עוד חידוש. מה החידוש? של לא נחשוב שמותר לחלל את השבת לצורך מלאכת המשכן. אז הוא אומר, אבל אני שומע מכאן עכשיו חידוש נוסף. אם אני באמת לומד מכאן מסמיכות הפרשיות שלא נחשוב שיש היתר לחלל את השבת בשביל להקים את המשכן, הרי השימוש לשון כאן בפרשה, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות. אז אני שואל עכשיו, שואל הנציב, מה דין מלאכה שהיא מתחילה בערב שבת? למשל, הגמרא אומרת, המשנה, הגמרא בשבת אומרת, אתה יכול לפתוח ברז בשבת, להשקוט את הגינה, אסור לך, אסור להשקוט את הגינה בשבת. ומה הדין אם אתה פותח את הברז בערב שבת, והברז זורם, ממשיך לזרום גם בשבת? אז בזה, כתוב בגמרא שזה מותר. לפתוח ברז בערב שבת באופן שהגינה תושקה מעצמה על ידי זה שהברז פתוח בשבת, אין שום בעיה. לפתוח את הברז בשבת כדי להשקות את הגינה, זה אסור. אבל לפתוח את הברז בערב שבת באופן שהמים יזרמו כבר באופן אוטומטי מערב שבת וימשיכו לזרום בשבת, אין בעיה. אבל אומר הנציב, כאן אני שומע חידוש. כתוב ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות. זאת אומרת, התורה אומרת ששת ימים תעשה מלאכה. מה זה תעשה? הלשון תעשה משמע אפילו מעצמה באה התורה ואומרת ביום השביעי תשבות. פלא, מלאכה שנעשית מעצמה בששת הימים היא צריכה לשבות בשבת? הרי אמרנו עכשיו שאם אתה מתחיל את המלאכה בערב שבת, המלאכה יכולה להמשיך בשבת. מה זה תעשה מלאכה? תעשה מלאכה אפשר להבין, הכוונה היא תעשה מעצמה. אז מלאכה שנעשית מערב שבת במשך ששת הימים אסור שתעשה בשבת? אז אומר הנציב, זה ודאי מותר. נו, אז למה זה כתוב בלשון הזאת? אפשר לשמוע מכאן שמלאכה שנעשית מעצמה בשבת היא גם כן אסורה, כתוב ביום השביעי תשבות. אומר הנציב, לא, כיוון שהפסוק הזה סמוך למלאכת המשכן, אני לומד מכאן חידוש שבאמת זה אסור, אבל זה אסור רק במלאכת המשכן. בדרך כלל יהודי, כמו שאמרנו, אז הוא אומר, בדרך כלל יהודי שמתחיל את המלאכה בערב שבת והיא ממשיכה מעצמה בשבת, אנחנו מוסקים להלכה שזה מותר, אבל במלאכת המשכן זה אסור. וזה אני לומד מסמיכות הפרשיות. אני אקרא את זה בפנים, תראו את זה בפנים. רגע, הנה כאן, הנה. ואם כן ניתן להבין, הנה, אבל כאן כתוב תעשה וקי על המלאכה בלשון נקבה. ואם כן ניתן להבין שאפילו להתחיל במלאכה באופן שהיא תיגמר מעצמה, והתחיל מלאכה כוונה ביום חול, להיגמר מעצמו בשבת קודש, שזה מותר על פי דין תורה, מכל מקום במעשה המשכן אסור, שאין כבוד המשכן שיתחלל קדושת שבת על ידה אפילו בלי עבירה. אין כבוד המשכן שתתחלל השבת בעבורו של המשכן אפילו בלי שנעשית עבירה.
אבל יש פה קושיה נראה לי יותר חזקה.
נו,
הרי למתת אבות המלאכה, אבות האלה זה אבות מלאכות שהיו מותרים בשבת במשכן.
מה?
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מותרים.
היו עושים אותם במשכן.
כן, היו עושים אותם במשכן. הגמרא אומרת ככה.
גם בשבת.
לא, לא בשבת. בשבת.
במשכן בשבת היו עושים.
בשבת.
לא היו מקריבים.
כן, כן, יש מלאכות שהיו מותרות, אבל לא כל המלאכות.
על הצד שיש מלאכות שמותרות, אז ברור שלמה לא להתיר משהו משישי לשבת עצמה. אם מתירים משבת במשכן מלאכות דאורייתא,
אתה צודק, אתה צודק, אבל רק במלאכות כאלה שהיה צורך להם לצורך דברים שהתורה מצווה לעשות אותם בשבת. למשל, התורה אומרת בשבת מקריבים קורבן תמיד, בשבת מקריבים קורבן מוסף. זה מלאכות שמותר לעשות. הרי לכאורה להקריב קורבן תמיד בשבת זה גם
שוחט,
גם לשחוט, גם להבעיר אש. יש פעולות שבאמת מותר, אבל לא כל המלאכות מותרות. לא כל המלאכות מותרות. זריעה, היו זורים בשבת במשכן? לא היו זורים בשבת, אבל ובאמת עשו.
לא יצא שהיה צריך לקטוף לקורבן, לא יודע.
יכול להיות שאתה צודק, אולי יצירה כן, אבל אני נותן לך דוגמה. זריעה למשל בשבת לא היו עושים. הייתה זריעה במשכן, אבל לא בשבת. יש מלאכות
לצורך העניין, אבל במקרה לא שלא
זה נכון,
לא עושים את כל הלמטת אם היה צריך,
אבל לא צריך. יש, הרי על פי מה אתה קובע מה צריך? מה שצריך זה מה שהתורה אמרה שצריך לעשות, שזה מצווה. אז בעצם העובדה שהתורה אומרת למשל להקריב קורבן תמיד בשבת או להקריב קורבן מוסף שבת, היא למעשה מודיעה לך שחיטה בשבת לצורך הקורבן מותרת. זה מצווה, זה לא רק מותר, זה מצווה. אז מה שמצווה, מצווה, התורה התירה. אבל מה שלא מצווה, אז באמת זה אסור. עכשיו, מה שהנציב אומר, שלכאורה אני הייתי לומד מכאן שלצורך המשכן מלאכה שמותרת לאדם רגיל לצורך המשכן יכול להיות שתהיה אסורה. מדוע? משום שכמו שהוא אומר, אין זה כבוד המשכן שתתחלל שבת על ידו. איזה התחלל? הרי זה לא אסור. אז רואים שגם זה באמת, אין זה כבוד המשכן שתעשה מלאכה אפילו מעצמה בשבת עבורו, עד כדי כך. והוא מביא לזה ראיה, הוא אומר, וכיוצא בזה כתבו התוספות בבקם הדף פ"א דלאחי אסור. יש מצווה לקבור מת, לא רק מצווה, יש איסור דאורייתא להלין את המת, ומצווה תעשה לקבור אותו מיד. כי קבור תקברנו ביום ההוא, לא תלין נבלתו על העץ. אז מזה הגמרא לומדת שכשיש מת רחמנא ליצלן יש מצווה לקבור אותו, ואם לא קוברים אותו מיד עוברים בלאו דאורייתא, לא תלין נבלתו על העץ. עכשיו בשבת מת שבת מת, אז לכאורה היה מקום לומר למה שלא נקבור אותו בשבת, אלא מה, זה כרוך במלאכה. בסדר, נגיד לגויים שיעשו את המלאכה, נגיד לגויים שיעשו את המלאכה. אז זה לא, הוא לא יקבר על ידי יהודי, הוא יקבר על ידי גוי.
זה שבות או שזה
מלאכה על ידי גוי בשבת היא לא אסורה מדאורייתא, מדרבנן אסורה, אבל לא מדאורייתא. היה מקום לטעון, ואנחנו מתירים לעשות, מה?
לא, אבל שזה לצורך גמור ישראל, עדיין זה עדיין דרבנן.
מלאכה לצורך ישראל אסורה מדרבנן על ידי נוכרי, אבל למשל התירו אמירה לגוי באיסור דרבנן לצורך קיום מצווה. אז היה מקום לשאול, למה לא נתיר, לא נאמר לגוי כשיש מת, כדי לא לעבור על הלב שלא תלי נבלתו, ולא לבטל למצוות העשה של קבור תקברנו ביום ההוא, להגיד לגוי לקבור מת בשבת. אז אומר, אז כתוב בתוספות, למה באמת אנחנו לא עושים את זה? אומר התוספות, לאחי אסור לקבור מת בשבת על ידי גוי, משום שמגונה למת. זה גנאי למת שנעשה איסור שבת בקבורתו. איזה איסור שבת? הרי גוי עושה, כן? אבל בכל זאת מתחללת השבת בשבילו, כן? ברור? הוא הפר בפרשת המועדות, בפרשת אמור, פרק כ"ג, פסוק ג', כתוב גם כן, עוד פעם, כתוב תעשה, ששת ימים תעשה מלאכה. אז עוד פעם, אז הנציב הסביר לנו קודם כל למה כאן כתוב תעשה, כדי לחדש לנו שבמלאכת המשכן יש להקפיד שאפילו מלאכה שהותחלה בערב שבת לצורך המשכן לא תעשה בשבת, נכון? עכשיו הוא שואל, אז למה בפרשת המועדות ובפרשת אמור גם כן כתוב? הפסוק הזה חוזר שלוש פעמים בתורה. פעם אחת כתוב ששת ימים יעשה מלאכה, אצלנו כתוב ששת ימים תעשה מלאכה, פרשת המועדות כתוב ששת, גם כן ששת ימים תעשה מלאכה. למה שם כתוב בלשון נקבה? אז הוא אומר, הוא בפרשת המועדות ובפרשת אמור כף ג' כתיב גם כן תעשה לכוונה אחרת ושם יבואר, ושם יבואר. הוא שולח אותנו למילואים. איפה המילואים כאן? רגע, הנה יש פה מילואים, רגע אחד. כן כן, פרשת ויקב, הנה רגע אחד.
מה זה אחרי הפטרות?
מה?
זה אחרי הפטרות?
אחרי הפטרות, כן, בעמוד, אז לפני התפילה, ממש לפני התפילה. הנה, רגע אחד. רגע.
איסור עניית שבת, משהו.
כן, 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 כן.
הרי שבת מכינה עצמה אם נעשת מלאכה בטר.
רגע, לא, אני רואה שמישהו,
אבל האחרון כתוב שייך לרש פרשת ויקל.
כן כן, לא, אבל אני חשבתי שהוא יגיד מה שהוא אמר שם, אבל הוא לא אומר. טוב, נעזור את זה, הלאה, נלך הלאה, נלך הלאה. אז יהיה לכם קודש, כתוב ששת ימים תעשה לך וביום השביעי יהיה לכם קודש, וביום השביעי יהיה לכם קודש. כן? אפשר היה לכתוב ביום השביעי קודש, שבת שבתון להשם. מה זה יהיה לכם? מה זה יהיה לכם? אז הוא אומר, אין לפרש שהיום יהיה קודש. כן? כמו לאיל, פרק למד א', תחילת פרשת כי תישא, כתוב שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. אבל אם כן לא היה כתיב וביום השביעי, אלא ויום השביעי. מה זה וביום השביעי? ויום השביעי יהיה קודש, אלא הפירוש וביום השביעי ינהגו בו קדושה כל אחד לפי ערכו, ומכאן הנהיגו עמי הארצות בו קדושה שלא לדבר בו שקר. זאת אומרת, הוא אומר, מה? כן, 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 זה משנה בדמי. המשנה בדמי אומרת שאם אתה בא, מתארח אצל עם הארץ בשבת, אתה יכול לסמוך עליו אם הוא אומר שזה מאוסר. ביום חול, אתה לא יכול לסמוך עליו. למה? המשנה אומרת כי עם הארץ בשבת לא משקר. בגלל, זאת אומרת, זה, כן, קדושת השבת גורמת לו לא לשקר. שבת הוא נזר. הלוואי שהיו לנו מארצות כאלה, אתה אומר. כן, על כל פנים הוא אומר,
פחות בשבת הם
קוראים שם. אז זהו. אז אומר, אלא הפירוש, וביום, מה זה יהיה לכם קודש? יהיה לכם. ינהגו בו קדושה כל אחד לפי ערכו. ומכאן הנהיגו עמי הארצות בו קדושה שלא לדבר בו שקר. כמו שאומרת המשנה במשנה, מסכת מאיה, לוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות. כן, אדם קנה פירות מעם הארץ, זה אדם שאינו נאמן על המעשרות, והוא שכח לאסר אותם ביום שישי. כן, הוא בא בשבת, שואל אותו, זה מאוסר? הוא אומר לו, אומר לו אותו עם הארץ, זה מאוסר, אתה יכול לאכול, יכול לסמוך עליו, יכול לאכול. כן, טוב, אם היה שואל אותו ביום שישי והיה אומר לו מאוסר, הוא לא יכול לסמוך עליו, צריך לאסר. אבל בא אליו בשבת, הוא שכח לאסר. כן? הדין הוא שאם אתה קונה פירות מעם הארץ, אתה צריך לאסר אותם, זה נקרא דמי. אבל הוא שכח לאסר, הוא בא אליו בשבת ושואל אותו, הוא אומר לו מוזר,
אפילו שהוא קנה את זה בנו ביום שישי.
כן כן כן, והיה צריך לאסר אותם ביום שישי. כן. אבל אם הוא בא בשבת ושואל אותו זה מאוסר, ועם הארץ אומר לו זה מאוסר, הוא יכול לסמוך עליו, כי עם הארץ לא ישקר בשבת. עם הארץ לא ישקר בשבת. כן? הנה, לוקח פירות מי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לאסרן, שואלו בשבת ואוכל על פיו. והירושלמי אומר מדוע? מפני שאימת שבת עליו. ומסביר הברטנורה שמתייראים לעבור עבירה ולשקר בשבת יותר מבכל. זה הכוונה, אימת שבת עליו. הוא אומר בסוגריים, זה לא כמו פירוש הרש"א, הרש מקוצי, שהשבת קובעת למעשר. אז מה ההסבר של הברטנורה? והיינו, מפני שהיא קודש. זאת, מה גורם להם לא לשקר בשבת? אימת שבת עליהם. מה זה גורם, ממה זה נובע? אז הוא אומר, בגלל שהיום הזה הוא יום קדוש. כן? כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, שישראל נזרים בקדושת שביעית. למה? כי שם קודש חמור על עם הארץ. עם הארץ, יש לו עסק עם דבר שהוא קדוש, הוא יותר נזר בו. וכמו כן מבינים שלעשות עבירה בו, הרי זה חילול קדושתה. עוד הבינו שכל מעשה שנעשה בה, אפילו ביתר, אסור בהנאה, וכי בואר ברבה, הכוונה במדרש רבה, במדבר פרשה י' או פרשה חף ג', דמשום אחי החרים. המדרש מסביר, מדרש מעניין, יהושע אומר, הרי אכן מעל בחרם, לקח מהחרם ביריחו, כן? ואחרי זה קרה מה שקרה. אבל למה יהושע החרים את יריחו? מאיזה סיבה הוא החרים? למה הוא אמר כל העיר לא לוקחים מהשלל, הכל חרם לגבוה, ושורפים את הכל? למה הוא החרים? מה הייתה הסיבה להחרמה? אז אומר המדרש, בגלל שיריחו נכבשה בשבת. הרי היא נכבשה בהתר בשבת, היא לא נכבשה באיסור. כתוב עד רידתה, כשכובשים אפילו בשבת, מחללים שבת לכבוש את העיר. נכון שזה בהתר, אבל כיוון שזה היה בשבת, זה הסיבה, אומר המדרש, שיהושע החרים את יריחו, עשה אותה כולה חרם. זה מה שהוא אומר, וכמבואר ברבה במדבר פרשה י' ופרשה חף ג', שמשום אחי החרים יהושע את יריחו לפי שכבשה בשבת, וכתוב כי קודש היא לכם. אז זה כמו קודש, כמו קודש, כמו קודשים.
זה היה הלכה או זה היה חינוך להם?
מה?
זה היה בעצם הלכה שהוא פסק להם או לחינוך
להם? לא, אז רואים שהמדרש מסביר שזה... כן, זה חינוך להלכה, כן? כי קודש היא לכם. ובאמת הרי קיימלן, או, הוא שואל, הרי אפילו מלאכה שנעשתה בשבת בעבירה, יהודי עשה עבירה, חילל שבת, הגמרא אומרת, אדם עשה מלאכה בשבת, כן? תיקן לי כלי, אדם תיקן לי כלי, מותר לי להשתמש בזה. אז כתוב שאסור להשתמש, אבל זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. מדרבנן, לא מדאורייתא. אז הוא אומר, ובאמת הרי קיימלן דמעשה שבת אפילו בעבירה מותר מן התורה. אז למה יהושע מחרים את העיר? בגלל שהיא נכבשה בשבת, הרי זה היה ביתר. אלא עמי הארצות הבינו כך עוד בימי יהושע. זאת אומרת, הוא אומר, זה ההבנה של עמי הארצות, וזה לא משנה. אז כיוון שהם הבינו כך, לא עניין מלחשוב אחרת. כן? הוא אומר, מי הוא זה הכוונה שמעשה שבת אסור? לא ממקרא דילנו, אלא זה שמעשה שבת אסור זה מפסוק אחר. הגמרא סומכת את זה על פסוק אחר, כי קודש היא לכם. טוב, הלאה. כתוב אחר כך, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. כן? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לפי הפשט יש להבין שגם זה המקרא שייך בייחוד למעשה המשכן, שלא רק שאסור, מקודם הוא אמר אסור להתחיל אפילו ביום חול, שאסור להתחיל במלאכת המשכן באופן שתהיה נגמרת מאליו בשבת, אלא אפילו אש הבוער למלאכת מיני מתכות יהיה נכבה בשבת. כל זה יש להבין לפי העניין. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? אני אסביר. מקודם הנציב, איך אמר? ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות. ששת ימים תעשה מלאכה, אז מה הוא אמר? מלאכה שאני מתחיל אותה מערב שבת, כן? אז אני צריך לדאוג שהיא, זאת אומרת, אסור, יש איסור לעשות ממנה את מלאכת המשכן, כיוון שאותה מלאכה נעשתה בשבת. אפילו שהיא נעשתה מעצמה, בכל זאת אין זה כבודו של המשכן שתעשה אפילו מלאכה ביתר, כן, שהוא יעשה ממלאכה שנעשתה ביתר בשבת. אז הוא אומר עכשיו, בהמשך לאותו קו מחשבה, באים ואומרים לך לא תבערו אש בכל מושבותיכם, הכוונה היא אפילו אם אתה מתחיל את עברת האש עוד מערב שבת, והאש בוערת בעצמה בשבת, כשהמטרה של עברת האש היא בכלל לא לצורך המשכן אלא לצרכים אחרים, והמלאכה נעשית מעצמה במשכן, באה התורה ואומרת גם זה לא. עד כדי כך נראה את זה, נראה את זה. לפי הפשט יש להבין שגם זה המקרא שייך בייחוד למעשה המשכן, שלא רק שאסור להתחיל במלאכת המשכן באופן שתהיה נגמרת מאליה בשבת, כמו שכתבתי לאל, אלא אפילו אש הבוער למלאכת מיני מתכות. הכוונה שיש לו תכלית אחרת לגמרי, גם כן יהיה נכבד שבת, כל זה יש להבין לפי העניין. אבל אחר שכתוב בתורה, יש לדרוש מפרשה זו גם איסור לדורות, לא רק למשכן, וגם לשון לא תבערו, משמע שאני תחילת עברה באש, לא אש כבר דולקת, אלא אש שאני מדליק אותה בשבת, וכפי עומק הדין הוא כבר נדרשת עזרה זו. הגמרא הרי אומרת, מה זה לא תבערו אש בכל משמעותיכם? הרי התורה אומרת כל מלאכה לא תעשו, והתורה לא אומרת לנו איזה מלאכות אסורות, נכון? אלא איך אנחנו יודעים איזה מלאכות אסורות? מהסמיכות למלאכת המשכן, נכון? כל מלאכה שהייתה במשכן, כן? כך אומרת הגמרא. אז נשאלת השאלה, אז בשביל מה התורה כתבה לא תבערו? הרי העברה הייתה אחת מהמלאכות שנעשו במשכן, אז למה צריך לכתוב לא תבערו? אז בשאלה הזאת נחלקו תנאים. יש טענה שסובר שלחלק יצאת, זאת אומרת, מה פירוש לחלק? לחלק יצאת, הפירוש הוא ככה, הרי אילולי התורה הייתה כותבת לא תבערו, הייתי חושב שיהודי שמחלל שבת, אז אם הוא מחלל שבת במזיד הוא חייב סקילה, אם הוא מחלל שבת משוגג הוא חייב חטאת. אבל מתי הוא יהיה חייב חטאת? רק אם הוא יעשה את כל ה-39 מלאכות שנעשו במשכן, כי התורה אומרת כל מלאכה לא תעשו. כל מלאכה הכוונה היא כל המלאכות שנעשו במשכן. אם אני זורע וחורש וקוצר ומאמר ודש וזורע ובורר ותוכן ומקד ועושה 39 מלאכות, במקרה כזה אני אהיה חייב חטאת אחת. באה התורה ואומרת לא תבערו אש. כדי להתחייב חטאת בשוגג לא צריך שתעשה את כל המלאכות. הרי עברה בכלל הייתה, היא בכלל המלאכות שנעשו במשכן. למה יצא?
לחלק
ולומר לך שעל כל מלאכה ומלאכה שאתה עושה אותה בשוגג, אם עשית אותה בשוגג אתה חייב חטאת, כן? זה דעה אחת. רבי יוסי אומר עברה ללאו יצאת, זאת אומרת החידוש זה שהתורה הוציאה את העברה מהכלל, זה כדי לומר לך שבאמת דינה שונה מכל שאר אבות המלאכה. כל שאר אבות המלאכה שאתה עושה אותם במזיד אתה חייב סקילה, אבל בעברה בשבת העונש הוא לא סקילה, זה לאו שאין עליו קראת ואין עליו חיוב סקילה, כן? זה הכוונה. הלאה, אחרי זה התורה אומרת ויומר משה אל כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור. אומר הנציב אל כל עדת בני ישראל כבר נתבהר, ומכל מקום יש בפרשה זו איזה חדשות ללמוד כאשר יבוא. טוב, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. אומר הנציב כבר נתבהר בריש פרשת תרומה שזה הלשון משמעו, מה הכוונה קחו מאיתכם? יעשו גבאי צדקה לגבות בעל כורחם אם לא יהיה, זאת אומרת התורה אומרת ככה, מצד אחד התורה אומרת כל נדיב ליבו יביאה, זאת אומרת התורה נותנת אפשרות לאדם להתנדב, אבל הנציב כבר בתחילת פרשת תרומה, והוא אומר את זה גם כאן עוד פעם, התורה אומרת אם אדם ייתן מנדבה טוב, אם לא לוקחים בכוח, וזה מה שכתוב קחו מאיתכם תרומה, קחו, כן? כל נדיב ליבו יביאה, זאת אומרת לכתחילה אתה לא צריך לקחת, אני מחכה שאדם יביא מעצמו, אבל לא יצויר שאדם לא יביא מעצמו, אז תעמידו גבאים שבאמת יבצעו את הפעולה של הלקיחה, קחו מאיתכם תרומה, זה מה שהוא אומר. ואני אתבאר ריש פרשת תרומה שזה הלשון משמעו יעשו גבאי צדקה לגבות בעל כוחם אם לא יהיו נדבות, וביאר כאן שהגבאים יהיו רק מאיתכם דווקא, כי דאיתה בקידוש עין וב שגבאי צדקה אין ממנים אלא מישראל. מה זה קחו מאיתכם? קחו הכוונה העמידו גבאים, אבל הגבאים הם חייבים להיות דווקא יהודים, אתה לא יכול להשתמש בגויים שהם יהיו אלה שגובים, אין דבר כזה. קחו מאיתכם תרומה, זאת אומרת המילה מאיתכם פה לא באה לציין ממי לקחת, אלא באה לציין מי יהיה הגובה, דווקא מאיתכם. כל נדיב ליבו יביאה, הוסיף כאן לבאר שלא, מה זה כל נדיב ליבו יביאה? מה זה כל נדיב, הנדיב מדייק, מה זה כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם? אז הנדיב אומר יביאה, הפירוש הוא לא שולח שליח, הוא מביא בעצמו את התרומה, כן? הוסיף כאן לבאר שלא ישלח איש נדבתו על ידי שליח, אלא יביאה בעצמו. בשביל מה? איזה עניין יש להביא בעצמו? מה אכפת לנו העיקר הזה הכסף? מה אכפת לנו איך זה יובא? יובא על ידי שליח או יביא בעצמו? אלא אומרו, וזה כדי שיראו המקבלים אם נותן בנדיבות, או אולי רק מפני הבושה מחבריו המתנדבים, וזה לא נתקבל ברצון, ולזה הטעם יהיה פירוש כל נדיב ליבו יביאה, מה זה כל נדיב ליבו? אז הוא מדייק, כל נדיב ליבו יביאה, יביא את ליבו עם תרומת השם. זאת אומרת, המילה יביאה לא מתייחסת רק לתרומה, אלא מתייחסת גם ללב. אז מה הוא רוצה להגיד? בקיצור, מה הנציב רוצה לומר? הנציב רוצה לומר שזה שהתורה הקפידה שהאדם בעצמו יביא, כל נדיב ליבו יביאה, אז הפירוש הוא, זה חידוש, הוא אומר שעל ידי זה שהאדם עצמו מביא, אפשר לראות באיזה צורה הוא מביא. רואים, תבוא ותשאל איך הם רואים, כנראה שכתוב וכל חכם לב בכם. זאת אומרת, הגבאים היו צריכים להיות אנשים כאלה, הגובים היו צריכים להיות אנשים כאלה.
לא,
אתה שואל טוב, לכאורה מה היו, מה פירוש? הרי כתוב שאם אדם לא נתן בנדבת הלב, כופים אותו, בכל מקרה הוא צריך לתת. אלא הפשט הוא כנראה מה היו עושים עם זה, מה היו עושים עם זה. יש סיפור ידוע, יש סיפור ידוע על רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין, וכך מספרים, שהיה לו שדרים, שהוא שלח שליחים כדי לאסוף כסף לישיבה, כן? אז פעם אחת היה יהודי, אתה מכיר את הסיפור הזה? היה יהודי שנתן כסף לישיבה, ואחרי כמה שנים באופן קבוע נתן כסף לישיבה בוולוז'ין. פעם בא אליו השדר לרב חיים ואומר, היהודי הזה שהיה נותן סכום גדול כל שנה הפסיק לתת. טוב, הפסיק לתת, מה עושים? לא נותן. אבל פגש אותו פעם רב חיים מוולוז'ין, שאל אותו, למה הפסקת לתת? היית נותן קבוע, מה פתאום עכשיו הפסקת לתת? אז הוא אמר לו, אני אגיד לך למה. אני פעם אחת כשאני נתתי לך, אתה באת, ראיתי שאתה אוסף, הולך מיהודי ליהודי בכפר, עובר מיהודי ליהודי, אחרי זה גומר עם הכפר שלנו, נוסע, סוחר עגלה, ללכת לכפר אחר. עכשיו אני בפעם האחרונה שהגבאי שלכם בא אליי עם מרכבה של סוסים, מה שנקרא היום, עם רכב שנה האחרונה, מודל אחרון, מה, אני צריך לדאוג לכם לרכב? לישיבה אני אדאג, לא לרכב, כן? אז אמר לו רב חיים מוולוז'ין, אמר לו רב חיים מוולוז'ין, כתוב בפרשה שלנו, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. אז הוא שאל, בשביל מה צריך כל חכם לב? מה זה חכם לב? כל מי שיודע לעבוד, יודע לעשות, מה זה חכם לב? אז הוא אמר רעיון מאוד, מאוד דומה למה שכאן. הוא אמר, הפירוש הוא ככה, יהודי נותן נדבה, כן? אבל השאלה איך הוא נותן? יש יהודי שנותן עם כל הלב, יש יהודי שהוא נותן רק בגלל שהוא לא רוצה להתבייש מהשאר, כולם נותנים אז גם אני אתן, יש יהודי שאפילו גם זה לא, צריך להוציא ממנו בכוח, כן? אז מה? אז הפשט הוא, אז הגבאים היו צריכים להיות חכמי לב. זאת אומרת, הם היו צריכים לדעת, כשאנחנו מקבלים תרומה מרובן, עם איזה לב הוא נותן? למה? מה זה משנה? אז אמר לו רב חיים וולוז'י, נגיד לך מה זה משנה. כסף כזה שהיהודי נותן עם כל הלב שלו, עם זה עושים את ארון הברית, עושים את ארון הקודש. כסף כזה שנותן עם חצי לב שלו, עם זה עושים את מזבח הקטורת. כסף כזה שהוא נותן, אתה יודע שהוא בכלל היה רוצה לא לתת, אלא הכריחו אותו לתת, זה הולך לסוסים. זה הולך לרכב. הכל הולך לפי לפי הלב של הבן אדם. אז מה אתה חושב שאתה הכסף, אתה הרי נתת עם כל הלב, אז מה אתה חושב שהכסף שלך הלך לרכב, לסוסים, לעגלה של מה שבא אליך? זה הלך לדברים היותר חשובים שלה, לאוכל שאוכלים, ללימוד שלומדים. הכל תלוי בלב של הבן אדם. כן, כך הוא אמר לו. זה אותו רעיון.
גם אולי אפשר להסביר את זה שאמרו שהחסידות שלך הלך לאדנים.
מה?
שזה הלך דווקא לאדנים, כאילו כי זה גם בכפייה, אז אל האדנים, לא למשהו חשוב.
נכון, 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 נכון. אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר כאן, הנציב משתמש באותו יסוד, הוא לא אומר את זה בפורש, אבל הוא אומר, איך הלשון שלו, הנה, כל נדיב ליבו יביאה, הנה, אז הוא אמר, הוא צריך להביא בעצמו. למה הוא צריך להביא בעצמו? אמר הנציב, כי צריכים לראות עם איזה לב הוא נותן. אני שואל, בשביל מה אתה צריך לראות עם איזה לב נותן? כי השאלה אחר כך, מה אני אעשה עם הכסף? יש כסף שהולך לזה, יש כסף שהולך לזה, הכל הולך לפי המדרגה של הנתינה. כן, זה מה שזה משתמש באותו יסוד. כן, ולזה הטעם יהיה פירוש כל נדיב ליבו יביאה, יביא את ליבו עם תרומת השם. ועוד יש טעם פשוט, כדי שיהיה אפשר לעשות חשבון ברור, מה שאין כן אם ישלחו. אומר עוד סברה, למה באמת לא על ידי שליח? יש שכשאתה מביא בעצמך אני יכול לעשות חשבון ברור. לא, על ידי שליח קשה, לא לי, קשה לי לחשב, כן? כמה נתן, איך נתן. כשאדם מביא בעצמו אפשר לעשות חשבון ברור. זהב וכסף ונחושת, כתוב כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב, הכסף ונחושת. הרב אבן עזרא כתב בשם הגאון, כי היה נדבה כסף. מה עשו עם הכסף? מילא זהב, היו כלי זהב במשכן, אבל מה עשו עם הכסף? אז אומר אבן עזרא, היה נדבה כסף, ובא אחר כך לשולחנות הכסף וכדומה. והרב אבן עזרא, אז זה הוא מביא בשם הגאון, אבן עזרא. והרב אבן עזרא מיין בזה, וכתב שכן דרך הכתובים לכלול פרט אחד בהרבה שבא בנדבה. זאת אומרת, באמת כסף לא היה צריך, אבל הביאו גם כסף. והפלא, שערי מפורש כתוב להלן, כל מרים תרומת כסף ונחושת, ושם אינו אלא אחד באחד. זה כבר לא, זה לא כסף שמעורב במינים הרבה, אלא כסף לחוד, אלא ודאי היה הרבה כסף בנדבה. ובאמת לא נודע מתחילה אם יספיקו מחצית השקלים לאדנים ולשאר הצרכים. אז מה? אז לכן גבו בתרומות גם כסף, אלא אחר שעשו נשאר כסף הנדבה לשערי הכלים שלא נצטבו בפירוש. וכך היה הרבה זהב יותר ממה שהוציאו על הכלים המפורש. ומה שכתוב בפרש פרשת פקודי, ויהי זהב התנופה 29 כיכר וגומר, לא מנה כתוב אלא את הזהב העשוי למלאכה, על זה נעשה חשבון. אבל היה הרבה מותר. מה עשו עם המותר? המותר היה מונח לפני ישראל בשלמות, וכן היה בכל כסף הנדבה, ועשו מהם אחר כך כלי שרת, ולכתחילה התנדבו על זה האופן. זאת אומרת, גם מדבה של כסף קיבלו.
כן? מונח לפני ישראל, זה נשאר במשכן,
במשכן, בכספות, היה כספת. כן? הלאה. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. אומר הנציב, גם זה אמר לכל עדת בני ישראל, דאפילו מי שאינו לומד תורה, אלא שהוא חכם לב. מה הכוונה חכם לב? היינו חוכמת יראת השם, כמו שכתבתי לאל פרק חפחת. ומי שנגע יראת השם בלבבו, יבוא ויעשה, ויהיה השם אלוקיו עמו בסייעתא דשמיא, אף על גב שלא למד את האומנות הזו במצרים. כן? אפילו מי שאינו לומד תורה, אלא שהוא חכם לב. מה הכוונה חכם לב? אז הוא אומר חוכמת יראת השם, מי שנגע יראת השם בלבבו, יבוא ויעשה, ויהיה השם אלוקיו עמו, אגם שלא למד את האומנות הזו במצרים. עכשיו, מה עשו? את המשכן, את אוהלו ואת נכסהו. אומר הנציב, את המשכן, את אוהלו, אפשר לפרש בשתי פנים, ויבואר לעליו. הלאה, ואת לחם הפנים, כן, את מנורת המאור ואת כליה, ולא כתוב כל כליה. אחר דכתיב נרותיה בפני עצמה. רגע,
כתוב כל כלב, באמת אצל השולחן כתוב כל כלב.
ועיין מה שכתבתי לאל, פרק למד פסוק חף זין, מעניין, הוא מדייק, כאן כתוב, בית הוא אומר, לא כתוב כל כליה, אלא מנורת המאור ואת כליה. אז הוא רוצה להסביר מדוע, כי כתוב נרותיה במפורש, כתוב ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור.
מה זה שאר הכלים שלה אם יש נרות?
יש, לא,
המשפך כאילו של השמן,
כל מה שצריך, כן, כל הכלים, הפתילות והכל, ואת שמן המשחה. מה כתוב? ואת שמן המשחה, איפה זה? ואת שמן המשחה
כתוב,
כן, ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים. או פלא, שואל הנציב, מה פתאום הכניסו את שמן המשחה בתוך הכלים של מזבח הקטורת? כתוב ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים. היה צריך לראות ואת מזבח הקטורת בדיו ואת קטורת הסמים, מה שמן המשחה נכנס באמצע? הרי לכאורה הקטורת הסמים זה הקטורת שהקטירו על מזבח הקטורת. שמן המשחה, מה היה התפקיד של שמן המשחה? עם שמן המשחה משכו את כל הכלים, זה היה, אז מה זה שייך למזבח הקטורת? באמצע העניינים של מזבח הקטורת התורה מכניסה את שמן המשחה.
גם את הכהנים משחו הרב,
לא? את הכהנים, את הארון ואת בניו ואת כל הכלים, כן? אז נשאלת השאלה, מה פתאום דחפו את שמן המשחה באמצע כאן? אז אומר הנציב אינו שייך למזבח הקטורת בייחוד, אלא כיוון שהתורה מצווה בתחילת פרשת כי תישא את הציווי על שמן המשחה יחד עם הציווי של קטורת הסמים, אז בציווי זה נזכרו שני הדברים האלה יחד, אז גם כאן הביאו את שני הדברים האלה ביחד. זה מה שהוא רוצה לומר, אלא נזכר ונעשה יחד עם קטורת הסמים. אחרי זה כתוב ואת מסך הפתח לפתח המשכן, כן? מסך הפתח לפתח המשכן. מה היה חסר אם היה כתוב ואת מסך פתח המשכן? עריכות הלשון מלמדנו דמשמעות פתח המשכן הוא פתוח ממש, ומזה למדנו דבכל מקום שכתוב פתח אוהל מועד משמעו בשעה שהוא פתוח ממש, כמו כאן דוודאי משמעו כן. מי הוא פירוש פתח אוהל מועד? פעם התפרש פתח ההיכל. הוא אומר, המושג פתח אוהל מועד יש לו שני פירושים, או פתח ההיכל או פתח החצר, כן? מי הוא פירוש פתח אוהל מועד? פעם התפרש פתח ההיכל, כמו ויקרא פרק א' פסוק א', ופעם התפרש פתח החצר שדרך שם נכנסים להיכל. ובבית המקדש יש פתח ההיכל, יש פתח ההיכל או פתח האולם, כן? ויש פתח, הפתח של העזרה, שהוא נקרא שער ניקנור, כן? זה נקרא פתח החצר, כן? טוב, הלאה. את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לחנה. מה זה בגדי השרד לשרת בקודש? אז רש"י אמר, בגדי השרד, זה אין הכוונה לבגדים של הכהנים. אלא בגדי השרד לשרת בקודש, אומר רש"י, לחסות הארון והשולחן והמנורה. הרי כתוב שבמסעות היו מכסים את הכלים, זה נקרא בגדי שרד, זה לא בגדים של בן אדם, זה כיסוי לכלים בשעת המסעות. כך אומר רש"י. אומר הנציב, את בגדי השרד לשרת בקודש, ידוע דעת חז"ל ביום הסוף פרק בלו, שחז"ל את הפסוק הזה מפרשים כן על בגדי כהונה, בניגוד לרש"י, כן? ואחי איתאתם אמר רבי חייא ברבי חנינא, מהי דכתיב את בגדי השרד לשרת בקודש? אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. כן, הכוונה בגדי, כן, בגדי, אז הכוונה לבגדי הכהונה. הוא כבר עמד הרמב"ן לאל פרק למד א', שכתוב שם ואת בגדי השרד ואת בגדי הארון שאביו מיותרת, וכתב שאין ווין יתרים בכתוב, וזה פלא. עוד עמד רשי על המקרא ולמתת עמוד א' ומנתחלת והארגמן ותולעת השני, כתוב שם עשו בגדי שרד לשרת בקודש ויעשו את בגדי הקודש אשר לארון כאשר ציווה השם את משה. אז רואים שבגדי שרד זה בגדי הכהונה, ולפי דעת חזל דקייל בגדי כהונה. אז נשאלת השאלה, למה לא הזכיר, למה לא הזכיר את השש? איזה שש? למה? וישב הרמב"ן
תולעת השני, מתחילת מידה הרמב"ן ותולעת השני.
אז לא כתוב
שש, רק אצלנו.
אז הרמב"ן מתרץ מפני שה... מה זה שש? שש זה פשטן. אז מפני שאינו חשוב, וגם זה פלא, וכל שכן לפי ביאורנו לאל פרק כ"ח כתוב שם והם יקחו את הזהב.
מה העניין? אנחנו שאלנו על בגדי שרד עכשיו, מה העניין?
לא, יש מחלוקת, יש פה מחלוקת יסודית בין הרמב"ן לבין רש"י. רש"י הסביר כמו שראינו שבגדי השרד הכוונה כיסוי של הכלים שהיו מכסים אותם בשעת המסעות, והרמב"ן טוען לא נכון, שבגדי השרד הכוונה לבגדי כהונה, ולכאורה יש ראיה מהגמרא, זה מה שהוא מביא מהגמרא, כן? ראיה שזה בגדי כהונה, לא הכיסוי. הנה, אז הוא אומר,
ורוצה להגיד כאילו פירחה בגלל שאין שש, אז אולי זה לא בגדי כהונה.
בדיוק. וישב הרמב"ן, למה לא הוזכר השש? מפני שאינו חשוב, וגם זה פלא, וכל שכן לפי ביאורנו לאל פרק כ"ח כתוב והם ייקחו את הזהב ואת התחילת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. מה הכוונה? שהם יבחרו את המובחר מכל המינים האלו, ואין לך דבר שנדרש לבחירה כמו השש שיש בו מן המובחר ביותר. מה פתאום להגיד שזה לא מין חשוב? ועוד יש להבין מינה להיו לחזל להוציאו מן הפשט שהיו בגדי שרד להלביש את כלי הקודש במסע כמו שפרשו הראשונים זל. אלא נראה, אז מה הוא רוצה להגיד? אלא נראה שגם חז"ל מפרשים כך, אלא שהבינו עוד פירוש אחר מהמקרא דפרשת פקודי הנזכר לאל, שכתוב, מה כתוב שם? ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם את משה. כן? אז הוא שואל,
לא, ושם גם השמיטו את השש.
רגע, בפרשת פקודי כתוב ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם את משה,
וגם כתבו שם את התולעת השני בלי השש.
זה פקודי?
כן, למתת א',
הוא מצטט. נכון. אז מה הוא אומר? הפסוק הזה מיותר לגמרי, שהרי מפרש והולך כל הבגדים בפרט, הוא מסיים על כל בגד בפני עצמו כאשר ציווה השם את משה. מה היה צריך לכתוב בלשון כללית ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה השם? תו קשה, למה לא כתוב כאן בגדי בניו כמו בכל מקום, אלא ודאי נכלל בגדי כהונה בכלל בגדי השרד. נכלל בגדי כהונה בכלל בגדי השרד, זה כולל בגדי יום הכיפורים אשר לאהרון, ובשביל שלא נתפרש עדיין עניין יום הכיפורים, על כן לא פרטו את הבגדים, על כן לא באו הבגדים כאן בפירוש אלא בקבלה וברמז. משום אחי, בכל מקום שכתוב את בגדי השרד, שני הדברים בכלל, ושניהם נקראו לפי הפשט בגדי השרד, משום שנשתיירו. מה זה שרד? מה זה שרד?
לשרוד.
אז הוא אומר מלשון לשרוד, כן? נשתיירו אחר תשמישם לגניזה, כידוע שבגדי יום הכיפורים נגנזים, וכן בגדים שהלבישו בהם את כלי הקודש. בקיצור, הוא רוצה להגיד, הוא רוצה לאחד את הרמב"ן עם רש"י. רש"י אמר בגדי השרד הכוונה הכיסוי של הכלים, והרמב"ן טוען שהכוונה לבגדי כהונה, והוא טוען שבגדי השרד זה באמת מושג שכולל בתוכו גם את זה וגם את זה, כן? גם את אלה וגם את אלה, כן? גם הכיסויים שהלבישו בהם את כלי הקודש אחר שבאו לארץ ישראל. הרי מתי השתמשו באותם כיסויים?
משל המסע.
רק משל המסע, באו לארץ ישראל, כבר לא היה צורך בהם, נכון? או אחרי שבנו את המקדש, אין צורך בהם כבר. אז הוא אומר, אחר שבאו לארץ, לארץ ישראל, נגנזו, ולא כמו בכל כלי הקודש. ומשום אחי, בפרשת פקודי שנצרך לפרש שמן התחלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד, וזה לא מתייחס לבגדי יום הכיפורים לכהן הגדול, משום אחי, כי הם היו בגדי לבן, הם לא היו בגדים מצבעוניים. משום מה אחי חזר ופירש הכתוב ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון, היינו בגדי הבת של יום הכיפורים, כאשר ציווה השם בקבלה וכאשר יבואר שם בכל הפרשיות. אבל בשערי הפרשיות שכתוב בגדי השרד, זה כולל את שני הדברים, נכלל בהם גם כן בגדי יום הכיפורים. ומעתה אין הוו של ועד בגדי הקודש אשר לאהרון מיותרת. כן? מדוע? דהיינו שמונה בגדים מפורשים. אחר כזה מתפרש יפה גם הפסוק, כן? איך הלשון? את בגדי השרד לארון הכהן, כתוב ככה, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. אז הוא אומר, אחר כל זה מתפרש יפה, מה זה בגדי השרד לשרת בקודש? אז הוא אומר, זה כולל, הכוונה היא כולל בגדי יום הכיפורים שאיתם הוא משרת בקודש הקודשים, וכן בגדי המסע, כמו שכתב הרמב"ן, שלא נתבהר מפי השם למשה שיעשו כך וכך, אלא בדרך כלל ובצלל וחוכמתו עשה כמה בגדים, כוונה לחסות בהם את הכלים, אחר כך הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו ושציווה שיקחו זה הבגד על כלי זה וזה הבגד, זאת אומרת הוא הכין כמה וכמה כיסויים, ואחרי זה נצטווה מאת הקדוש ברוך הוא איזה כלי להלביש עם איזה בגד, כן? וכאשר שהיה צורך, ובאשר שהיה צריך בכל בגד לעשות אותו לשמו, והוא לא ידע, איך יסכים הקדוש ברוך הוא. על כן עשה בצלל כולם לשם ארון הקודש.
זו הקדושה הכי גדולה, ככה.
כן. אחר כך הוא רד לכל כלי, כמו שכתבתי לאל פרק חבב, ויבואר עוד לאלן בסייעת הנשמיה. כתוב, אחר כך בסוף, ביצו כל הדת בני ישראל מלפני משה. מה הכוונה? לשון זה מלפני, משמעו שהלכו כולם לאחוריהם. זה הכוונה מלפני משה. כן, פירש הכתוב, למה כאן זה כתוב? אז הוא אומר, פירש הכתוב כאן יותר מבכל מקום, שבכל מקום דיבר לפני תלמידים שמקבלים תורה ממשה, ופשיטה שעשו כן, תלמידים שלו. אבל כאן הרי הוא לא מדבר עם תלמידים, כמו שכתוב, ויקל משה את כל הדת מישראל, כל העם. כאן שדיבר עם כל הדת מישראל, נצרח להודיע שאף על פי שהם לא תלמידים שלו, כולם נהגו בזה הכבוד והמעלה. כן? פסעו לאחוריהם. עד כאן. שמואל לא בארץ?